מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום, ברוכים הבאים לפרק 66 של מנועי הכסף. איך יודעים לאן השווקים הולכים? האם הסים בוול סטריט ובארץ ישברו שוב, ואולי בעצם הגענו לתקרה ומפה רק נרד? התשובות לשאלות האלה מסתתרות ככל הנראה איפשהו בין לונדון לפרנקפורט. מהצד של הממלכה הבריטית אנחנו קיבלנו השבוע דמות חדשה בדאונינג 10, דמות שספק אם הבריטים יודעים איך לעכל אותה. ראש ממשלה שמעורר עניין רב, ידיד קרוב של נשיא ארצות הברית, דמות צבעונית עם בלורית שהגיעה עם מטרה ברורה של ברקסיט, ולא ממש מעניין אותו מהרבה דברים, והוא לא חושש גם מאף אחד. מהצד של פרנקפורט יש לנו את הבנק המרכזי של אירופה, שהוא בנק שמרני, והיום הייתה עוד החלטת ריבית, ובגדול הוא מנסה להתמודד עם כלכלה בהאטה רצינית ביותר, ועל כל הדברים האלה אנחנו נדבר היום בפרק של מנועי הכסף. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אהלן, אז בוא נתחיל, בוא נלך לתחילת השבוע, וכן, יש לנו ראש ממשלה חדש בבריטניה, דיברנו פה לא מעט, ואומנם המינוי שלו, הבחירה שלו מתוך המפלגה שלו עצמו, היא די צפויה, אבל עדיין יש כאן משמעות אחת, שיהיה לנו ברקסיט, לפחות ככה זה נראה, רוב הסיכויים כרגע, אנחנו, היום קראתי שאנחנו על 70% שיהיה ברקסיט, הרד ברקסיט, ברקסיט קשה, זה אומר שבריטניה תצא ללא הסכם, ויש איזשהו תרחיש שאנחנו לא נלך לברקסיט, בכל זאת?
בואו נתחיל בלעשות סדר קצת בדברים, ואז אני אתן את האימור שלי.
כן.
לעשות סדר, בוריס ג'ונסון, במשך כל התקופה שבה מיי ניסתה לקדם את ההסכם בין בריטניה לאיחוד, הסכם שיאפשר בעצם יציאה מסודרת של בריטניה מהאיחוד, בלי יותר מדי בלגן, ובלי למעשה בפועל קריסה של הכלכלה הבריטית, בוריס ג'ונסון תמיד התנגד, עזב את הממשלה, ועכשיו הוא חוזר ישירות למאחורי ההגה, והאמירות שלו הן מאוד ברורות, היו עד עכשיו, נגד מה שכל כל מה שמי עשתה, ובעד ללכת עם הראש למעלה, נקרא לזה, ולהגיד לאירופאים, או שתבואו לקראתנו, או שאנחנו יוצאים.
ומה...
עכשיו, בגלל של...
רגע, דעתי... שנייה, הם מאותה מפלגה.
כן, כן, הוא מחליף שלה בעצם במפלגה, ולכן הוא ראש הממשלה. הוא לא נבחר
והוא בבחירות. והוא מתנגד לכל מה שהיא עשתה.
עם המפלגה שלה מתנגדים לכל מה שהיא עשתה. הרי המפלגה שלה היא זו שהצביעה כל פעם נגד ההחלטות שלה. כל ההסכמים שהיא הביאה לא עברו בפרלמנט. כמובן שהאופוזיציה הצביעה נגד, אבל העניין היה שגם המפלגה שלה הצביעה נגד, ובהצבעות אי האמון הצביעו בעדה, השאירו אותה. שזה כל נקרא לזה, הפרסה של הסיפור הזה של ברקסיט. כי מי הייתה צריכה ללכת מזמן. אם אתם לא מסכימים להסכם שהיא מביאה בתור ראש ממשלה, בנושא הכי חשוב של בריטניה בעשרות השנים האחרונות, אז או שהיא תתפטר או שתעשו הצבעת אמון, אבל מפלגה שלה הצביעה נגד ההסכמים שהיא הביאה, ובעד להשאיר אותה כראש ממשלה. אז זה מאחורינו, עכשיו בוריס ג'ונסון גם היה בין המתנגדים, עכשיו הוא ראש הממשלה, מה שאומר שהוא בא קשוח למסע ומתן, אבל לתפיסתי זה מסע ומתן שהוא לגמרי לא מאוזן, הקלפים פה בצד של ה... אירופאים הרבה יותר חזקים. אם יש לנו יציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי ללא הסכם, הכלכלה הבריטית נפגעת בצורה משמעותית מאוד. הכלכלה האירופאית יכולה גם להיפגע, אבל לא יותר ממכה קלה בכנף. בצד החברתי ברור שהקלפים בצד האירופי, זאת אומרת, אנשים, עובדים אירופאים שעובדים היום בבריטניה, יצטרכו לקחת את הדברים ולצאת מבריטניה. מהצד השני, עובדים בריטים שנמצאים היום באירופה, אם ראש ממשלת בריטניה חושש מה יקרה לאזרחים שלנו שעובדים היום באירופה, האירופאים ייתנו להם להישאר, לאירופאים אין בעיה שהם נמצאים שם. לבריטים יש בעיה שאזרחים אירופאים לוקחים להם את העבודות, ולכן בכלל הלכו למהלך הזה של הברקסיט. בנושא הסוגיה אולי הכי קשה, הסוגיה האירלנדית, אם לשים גבול בין צפון אירלנד לאירלנד, אירלנד, אני מזכיר, היא חלק מהאיחוד, צפון אירלנד היא חלק מבריטניה, היחסים בעבר היו לא משהו, נקרא לזה, מדי פעם איזה מכונית התפוצצה, האם אנחנו רוצים לחזור לימים האלה, עוד פעם, בבירור הקלפים בצד של האירופאים, ולכן האיומים האלה של בוריס ג'ונסון, אני חושב, לא ממש מטרידים אף אחד, והאימור שלי, הוא יהיה אחד מראשי הממשלה, אני לא מכיר את כל ההיסטוריה של הפרלמנט הבריטי, הוא יהיה אחד מראשי הממשלה עם התקופה, תקופת כהונה הכי קצרה שהיו, הוא יאיים, יגיד, אני הולך ליציאה ללא הסכם, זאת אומרת, אנחנו ניצא, לא צריך טובות, והפרלמנט יצביע נגד, כי הפרלמנט הבריטי לא רוצה יציאה ללא הסכם, ואז תהיה הצבעת אמון, יפילו את הממשלה ונלך לבחירות חוזרות.
העובדה שהזכרת...
אפילו אולי לפני סוף שנה.
רגע, אבל בגדול ההסכם הוא, בואו נלך לוחות זמנים, סוף אוקטובר, נכון? אנחנו מדברים על...
הערכה היא כרגע סוף אוקטובר. אם אירוע צדדים שיש על מה לדבר, יעריכו את זה עוד פעם, זו לא בעיה. העניין הוא שכדי להגיע להערכה נוספת, ג'ונסון צריך בעצם לרדת מהעץ שלו. הוא לא יכול לאיים על אירופאים, כי עוד פעם, הקלפים פה אצל האירופאים. אז בשביל לקבל הערכה, הוא יצטרך לבוא ולהגיד לבוחרים בבריטניה, טעיתי, זה יותר מורכב ממה שהיה נדמה לי, ויכול להיות שההסכם של מי דווקא היה הסכם סביר או משהו כזה. ועוד פעם, האם זה, יכול להיות שמהלך כזה גם יביא להצבעת אי אמון? כי האופוזיציה רוצה לעשות שינוי. אז אני מניח שאנחנו נראה, הבחירות בבריטניה, לפי החוק, אם אני לא טועם, במחצית השנייה של 2021 קבועות, אני די בטוח שנראה בחירות לפני זה, ואולי אפילו הרבה לפני זה.
העובדה שציינתי בהתחלה שטראמפ, ובעצם הוא אחד התומכים הכי גדולים של ג'ונסון, לא יכולה לעזור לו, זה לא, אני משווה את זה למשל למצב שיש פה, ואחד הגב הגדול שיש בעצם לנתניהו, זה בעצם טראמפ, מאחורי, הוא תומך הכי גדול שלנו. אותו דבר גם שמה, הוא ממש תמך בג'ונסון, זה לא משהו שיכול להיות שהפרלמנט הבריטי יבוא, אני יודע שיש שם את העניין של הכבוד, ואנחנו... לא משהו שיכול לעזור לו?
זה יכול לעזור לו בהרבה דברים, יחסי חוץ, דברים פנימיים בתוך בריטניה, אבל דווקא בנושא של הברקסיט אולי להפך, כי טראמפ פתח חזית גם מול האיחוד האירופי. אם זה בנושא האיראני, שטראמפ יצא מההסכם, והאיחוד האירופי נשאר תקוע עם ההסכם מול איראן, ועם זה שהוא לא מטיל סנקציות, כשטראמפ כל הזמן מטיל סנקציות ומכניס את האירופאים לפינה, אם זה בנושא של הסכם האקלים שטראמפ יצא, אם זה בנושא של מלחמת הסחר, שטראמפ כל הזמן מאיים בעלת מכסים על יבוא של רכבים אירופאים, אם האירופאים לא יתיישרו לפי הצרכים שלו, אז דווקא בנושא של הברקסיט, טראמפ בחזית מול אירופה, אז זה לא עוזר לבוריס ג'ונסון שהוא הולך עם טראמפ, להפך, זה מכעיס את האירופאים, וגורם להם דווקא להתנגד, אפילו לזה, אם הוא יסכים לרדת ענף אחד בעץ, אולי זה אפילו לא יעזור לו.
התגובה של השווקים הייתה, הפאונד עדיין ממשיך להיות חלש בשפל של כמה שנים, אבל השווקים, הבורסות לא הגיבו.
לא רעדו. א', כי עוד פעם, זה היה צפוי לגמרי, שהוא ייקח את זה, וב', כי אני חושב שכמו בכל התהליך של הברקסיט, חוץ ממש בהתחלה, השווקים מעריכים, ובצדק אני חושב, שאנחנו לא נגיע לתרחיש יום הדין הזה, שבו בריטניה עוזבת את האיחוד ללא הסכם. אני חושב שהשווקים עדיין מניחים שגם בוריס ג'ונסון לא ירצה לרשום כזה מהלך על השם שלו, ולכן מניחים או שהוא יתקפל או שנלך לבחירות. התרחיש שנראה סביר, כמו שאמרתי, זה התרחיש של הבחירות נשמע לי כמו התרחיש הכי סביר, אבל אין ספק שהסיכון עלה. זאת אומרת, לפחות מבחינת רעשים, גם אם בסוף בוריס ג'ונסון יתקפל, זה יהיה אחרי שהוא יגיד שלוש פעמים לפחות, תחזיקו אותי או ש, מה שלא היה עם מי. ולכן הסיכון פה לרעשים בהחלט עלה.
יהיה מעניין שמה, חתיכת דמות. בואו נדלג לצד השני של המטבע, והיום הבנק האירופי המרכזי בעצם מחליט לא להחליט ולא לשנות את הריבית, אבל כן יש פה איזה... משמעות די רחבה לגבי העתיד. בואו נלך, לפני שנדבר על ההחלטה הזאת, בואו ניתן טיפה רקע. אירופה, הכלכלה שמה, אנחנו הרבה זמן מדברים שהיא לא במצב משהו, ולא רק שהיא לא במצב משהו, הריבית שם שלילית. אז איך אנחנו, בוא תסביר לי איך אנחנו מדברים על בכלל להוריד ריבית, על מה מדובר פה בכלל?
לא משהו, זה האנדרסטייטמנט של השנה, כנראה. הכלכלה האירופית נראית ממש רע. רק אתמול התפרסמו מדדי מנהלי הרכש. זה איזשהו סקר שעושים בחברות האירופאיות ושואלים את המנהלי רכש, איך אתם רואים קדימה את הפעילות הכלכלית שלכם. המדדים האלה מצביעים על חשש למיתון, מיתון, ממש מיתון באירופה בשנה הקרובה. וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על ארצות הברית שהולכת להוריד ריבית. מה זה יעשה למטבע? הבנק המרכזי מבין שאם בארצות הברית הולכים להוריד ריבית והוא לא יעשה כלום, אז יש סיכוי לא נמוך שנראה את האירו מתחזק מול הדולר, שזה בכלל ירוק את הכלכלה האירופית, כי הכלכלה האירופית מאוד תלויה במטבע, בדומה לישראל דרך אגב, בשונה מארצות הברית. ונוסיף לזה את העובדה שהאינפלציה, בניגוד לארצות הברית, ששם האינפלציה באמת חזרה לפחות ליד, לשני אחוזים, אז הבנק המרכזי הרגיש בנוח לעלות ריבית, ועכשיו הוא יכול להוריד אותה. באירופה, עם כל הצעדים שהם עשו, האינפלציה מעולם לא עלתה, והיא תקועה על אחוז פחות או יותר כבר שנים, ולכן עד היום הבנק המרכזי שם, לא רק שהוא לא העלה ריבית, הוא כל הזמן מחפש עוד דרכים להרחיב, וכמו שאמרת, הריבית כיום היא מינוס 0.4, הריבית באירופה שלילית כבר 5 שנים, היא ברמה של מינוס 0.4 כבר 3 שנים. זה לא ממש עוזר, מסתבר, ובכל זאת, ה-ECB מודיע היום...
בוא רגע תסביר לנו, מה זה אומר? אני, אם אני, יש לי חיסכון ואני באירופה, אני הולך לבנק ואני צריך לשלם לו כדי שישמור לי על הכסף.
אז זו הערה מצוינת, כי זו חלק מהבעיה. הכניסה הזאת, וזה דרך אגב, זה ניסוי. אף אחד לא באמת מבין את המשמעויות של ריבית שלילית, כי אף פעם לא היינו בעולם של ריביות שליליות, אז אנחנו פה באיזשהו ניסוי. מבחינת הבנקים, תראה, משקי בית לא מקבלים ריבית שלילית. משקי בית מקבלים עדיין ריבית שהיא פחות או יותר אפס, אם יש, משלמים עמלות כמובן וכן הלאה, שזה יוצא בסוף שלילי, אבל הבנקים מבינים שאם הם יגידו לי ולך, שעל הפיקדון שלנו, על המזומן שלנו, אנחנו מקבלים ריבית שלילית, זאת אומרת, משלמים לבנק כדי שישמור לנו על הכסף, אז אנחנו פשוט נעדיף את הבלטות בבית. אנחנו נוציא את הכסף ונשמור אותו בבית. כספת יותר זול כנראה מאשר לשלם כל הזמן ריבית נמוכה. מצד שני, יש מפקידים שלא יכולים להוציא את הכסף, והבנקים מבינים את זה, ולהם הם גובים ריבית שלילית למעשה. אם זה עסקים גדולים שצריכים כל הזמן שיהיה מזומן לצורך ניהול העסק, אתה יודע, חברות ענק וכן הלאה, צריכות שיהיה להם כל הזמן פקדונות, הם משלמים בעצם מינוס 0.4 היום לבנק. אם זה גופים פיננסיים, הרי בוא נחשוב על בית השקעות או על חברת ביטוח. בית השקעות מחזיק מיליארדי אירואים במקרה של אירופה, ושם אותם במניות, באגרות חוב, משקיע את הכסף. כמובן חלק תמיד נשאר במזומן. הרי בית השקעות לא ייקח את הכסף וישים אותו בכספת, א', כי הוא צריך קומה שלמה בשביל הכספת הזו, וב', כי הוא יצטרך כל פעם לרוץ לבורסה, לקנות מניות. אז זה לא עובד כך, ולכן הכסף חייב לשבת בבנק, והבנקים מבינים שאם הכסף חייב לשבת בבנק, זה המקום לגבות את הריבית השלילית הזו. אבל את משקי הבית הם ממש מסבסדים, ולכן גם המצב, מעבר לכל מה שקורה, שאין צמיחה ואינפלציה נמוכה וכן הלאה, המצב של הבנקים באירופה כל כך בעייתי, כי הם כל הזמן מסבסדים את הריבית השלילית הזו. עכשיו...
אז רגע, שנייה רגע, אני מתעכב עוד על הנקודה. יכול להיות שאז בעצם... בנקים באירופה היום הגיעו למצב שהם לא יכולים להרוויח?
מאוד קשה להם להרוויח. אנחנו רואים את זה, רואים את זה בדוחות של הבנקים, רואים את זה בפעילות, רואים את זה בדויטשה, שסוגר את אחד הבנקים הגדולים בעולם, שסוגר מחלקות. כן, מאוד מאוד קשה לבנקים באירופה להרוויח. תראה, קודם כל הכלכלה לא נראה טוב. הכלכלה לא נראה טוב, זאת אומרת, הביקוש הוא נמוך, אנשים לא רוצים לקחת אשראי, חוששים, פירמות לא לוקחות אשראי ולא משקיעות כסף, כי הן רואות איך הכלכלה נראית, אז הן לא עכשיו יבנו קווי ייצור חדשים. רק אתמול גם התפרסם נתון על שוק האשראי באירופה, והראה שהבנקים, פעם הראשונה מזה כמה שנים, מקשיחים את תנאי האשראי, הם פשוט מפסיקים להוציא אשראי, כי הם רואים שהכלכלה רק הולכת ונחלשת. אז שוק האשראי לא פעיל. איפה בנקים כן מרוויחים? בדרך כלל, נגיד, ובאשראי שהם כן נותנים, הם מרוויחים ממרווח הריביות. זאת אומרת, הם נותנים הלוואה בריבית לטווח ארוך, נגיד הלוואה ל-5 או 10 שנים, או משכנתה ל-20 שנה, ולוקחים את הכסף להלוואה הזאת מהבנק המרכזי או מהמפקידים בריבית קצרה. זאת אומרת, פער הריביות בין הטווח הקצר לטווח הארוך, הוא בעצם הרווח של הבנק בדרך כלל. לכן שיפוע עקום, דיברנו פה בתוכנית לא מעט על שיפוע עקום, ככל שהעקום יותר תלול, זאת אומרת, הריבית בטווח הארוך יותר גבוהה מאשר הריבית בטווח הקצר, ככה הבנקים ירוויחו יותר. כי הטווח הארוך זה מה שהם מקבלים, והטווח הקצר זה מה שהם נותנים. העקום באירופה שטוח, פלט, אין פער, לא קיים, ולכן, עוד פעם, הבנקים לא מרוויחים. תוסיף לזה את הסבסוד שהם צריכים לעשות ללקוחות הפרטיים, מאוד 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 קשה להם להרוויח. סיפור לא פשוט בכלל, ואתה יכול לבוא ולהגיד, אבל מה, הבנק המרכזי לא יודע את זה? הוא יודע את זה, והיום, דרך אגב, בהחלטה, פעם ראשונה התחילו לדבר על מונח חדש, הם קראו לזה טירינג, לא ניכנס פה לכל הטכניקה, הרעיון הוא בעצם שכבות שונות של ריביות לפי כל מיני קריטריונים. למשל, אם יבוא בנק מסחרי ויגיד, אני לוקח פקדונות של אנשים, נותן להם ריבית של 0, לא מינוס 0.4, ושם את הכסף הזה בבנק המרכזי, אז אני אצבע אותו איכשהו, ולכסף הזה אני לא אצטרך לשלם לבנק המרכזי מינוס 0.4, אלא נשאיר את זה ב-0. זאת אומרת, הבנק המרכזי יתחיל להתנהל עם כמה רמות ריבית שונות, זה כמובן הופך את הסיפור להרבה יותר מסובך, צריך מערכות מחשוב פתאום, זה עוד פעם עלויות לבנקים, הם בוחנים את האפשרות הזו, זה הולך להיות לא פשוט בכלל, צריך כמובן לבקר את הדיווחים, איזה ריבית קיבלת פה, סיפור שלם, אבל אין להם ברירה, כי הריבית השלילית הזו, כנראה שהעלות שלה יותר גבוהה מהתועלת.
לא, זה דווקא, אתה יודע, זה דווקא נשמע לי כמו פתרון יצירתי, ודווקא כן פתרון ש... לא יודע, לא ניסו אותו, אבל הוא יכול להיות שכן יעזור. אבל מה שאני לא מבין זה, אתה דיברת עכשיו שיש 5 שנים של ריבית שלילית באירופה, והכלכלה האירופית לא מתאוששת ולא צומחת, אז מה אנחנו בכלל מדברים על להוריד עוד ריבית? לאן נגיע? כאילו, בוא נוריד ל5% מתחת לאף.
למינוס 5%, בוא נראה מה יקרה.
בדיוק.
קודם כל, זה בדיוק מה שקורה, זה ניסוי. אין להם מושג, הם לא יודעים מה יקרה, הם בודקים, ואני חושב שחלק מהעניין פה, בלי כמובן לבוא, לפגוע בכבוד של הבנק המרכזי, צריך להבין, בסוף מדובר באנשים. בסוף מדובר באנשים שיושבים סביב שולחן ישיבות וצריכים לקבל החלטה. והמצב הכלכלי לא נראה טוב, הוא אפילו הולך ומחמיר. אז הם רוצים לקבל איזושהי החלטה שלפחות תתמוך במשק. אומרים, אולי מינוס 0.4 זה לא מספיק נמוך, בוא נעשה את זה מינוס 0.6, אולי זה יעזור. תמיד כשאתה מקבל החלטות כאלה, אתה גם שואל את עצמך, רגע, לכל דבר יש עלות מסוימת. אם אני אקבל את ההחלטה הזאת, אולי יקרה משהו, ואני חושב שבעיניים של הבנק המרכזי באירופה, העלויות מעבר למה שדיברנו על הבנקים וכן הלאה, הסיכון הוא נמוך. כי כביכול ריבית נמוכה מדי, מה שהיא אמורה לייצר, זה אינפלציה גבוהה, זה לקיחת סיכונים וכן הלאה. אני מניח שדרגי אומר, איזה אינפלציה? מה אתם מדברים איתי? אין אינפלציה, לא תהיה אינפלציה, זה סיכון, הלוואי שתהיה אינפלציה, להפך. הוא היה מאוד מאוד רוצה לראות את האינפלציה מגיעה, ולכן בעיניים שלהם כרגע אין שום בעיה להוריד את הריבית, שהנגיד הבא יתעסק. במה שהיא תגרום ריבית יותר נמוכה, אם היא תגרום למשהו, ובואו ניקח את הסיכון. אין כל כך מה להפסיד, צריך להבין. זה, אתה יודע, בפוטבול, יש, בסוף משחק, יש מהלך שנקרא הייל מרי. הייל מרי זה אם אתה מפגר בסוף המשחק ב-6 נקודות או פחות, אז אתה פשוט במהלך האחרון, בשניות האחרונות, הקווטרבק זורק את הכדור לאזור האנדזון, לאזור הטאצ'טאון, יתפסו, יתפסו, לא יתפסו, לא יתפסו. זה בדיוק המהלך של ה-ECB. מה יכול כבר לקרות? הם עשו הרחבה כמותית. בוא נבין, הבנק המרכזי, הרחבה כמותית זה שהבנק המרכזי קונה את האגרות חוב של הממשלה, במקרה של גוש האירו, של הממשלות השונות בגוש. הבנק המרכזי באירופה מחזיק היום 20% מהחוב האירופי. חמישית. מוחזק על ידי הבנק המרכזי. למה לא להמשיך? אז בואו נגיע לחצי. מה זה משנה? אין פה... תראה איפה הבנק היפני נמצא, שם אתה תראה את הבנק האירופי. זה כאילו אחד מוביל את השני, הבנק היפני עשה ריבית שלילית, עשה הרחבה כמותית, התחיל לקנות עוד סוגי נכסים. אז הבנק המרכזי באירופה, למשל, קנה אגרות חוב קונצרניות גם. הבנק המרכזי ביפן קונה מניות. למה שהם לא יעשו גם את זה? בואו ננסה. בואו נקנה נדלן, בואו נקנה מניות. מישהו ישלם על זה בסוף? ברור. אבל הסוף הזה הוא יכול להיות עוד מאוד רחוק, ונגיד הנוכחי, כנראה זה לא שיקול מספיק גדול, כי כרגע המצב הוא לא טוב, ומישהו צריך לטפל בזה.
אוקיי, אז אגב גם, באמת יש שם חילופים בבנק, נכון? מריו דרגי מסיים את תפקידו, מגיע אלינו קריסטין, נכון? זה ודאי שקריסטין לגארד תהיה. כן, למרות שזה עוד לא רשמי, חתום, צריך איזה אישורים של סופים.
זה די סגור.
זה די סגור?
באוקטובר, אם אין אותו דרגי עוזב, באוקטובר או נובמבר.
אנחנו זוכרים אותה מקרן המטבע בתור מישהי שעשתה מהפכות, היא הייתה דמות די...
קרן המטבע זה לא בדיוק המקום שאתה עושה בו מהפכות. כן, אפשר לומר שהייתה, לגרד בשמונה שנים האחרונות ניהלה בעצם את קרן המטבע הבינלאומית, בתפקידה כבסוף מנהל קרן המטבע, היא מן הסתם הייתה מאוד זהירה בדברים שלה וכן הלאה. היא נשמעה לא מעט פעמים כביכול שמטילה ביקורת על המדיניות של ה-ECB, אבל לפי הערכות, שמועות ודברים שהיא אמרה בסאבטקסט, היא לגמרי שותפה לדעה של דרגי שהבנק המרכזי באירופה אין לו בשום בעיה להמשיך להרחיב ולהרחיב ולהרחיב, לנסות כל מה שהוא יכול, כדי בכל זאת לתת איזשהו קיקסטארט לכלכלה, אולי בסוף זה יצליח, והכלכלה תצמח ותהיה אינפלציה. הסיכוי שזה יקרה לדעתי, עוד פעם קטונתי, אבל הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, פשוט בגלל הדמוגרפיה, דרך אגב, זו הסיבה היחידה. אנחנו נוטים לסבך דברים ולהסתכל דברים, וברור שהעולם הוא מורכב, אבל כשכוח העבודה שלך הולך וקטן, וזה מה שקורה באירופה היום, האוכלוסייה קטנה, אתה לא יכול לייצר צמיחה בהירה, אתה לא יכול לייצר אינפלציה שיש לך אוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, וכל הניסיונות האלה הם פשוט רק כי למה לא? כי יש שם בנק מרכזי ויש לו יעדים, וכמו כל חברה או כל מנכ״ל שיש לך יעדים ואתה לא עומד בהם, אז מצפים לך לעשות משהו כדי לנסות לפחות לעמוד בהם. הוא לא יכול להגיד, אין טעם שנעשה שום דבר, ואפשר לסגור את הבנק המרכזי. אף נגיד לא יגיד את זה, כי אחרת בשביל מה הוא בא לעבודה. ולכן אני מניח שגם בשנים הבאות נראה את ה-ECB עושה עוד ועוד 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 צעדים.
אוקיי, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, של הפרק עם... הדבר המוטרף שראינו השבוע, וככל הנראה לא שמתם לב. אני אתחיל עם משהו שנתקלתי בו. תשמע, פייסבוק, יש לכולם. ושאני לא יודע מתי התחברת לפייסבוק, או מתי נכנסת לפייסבוק בפרופיל, אבל בהתחלה שאלו אותך כל מיני שאלות. ואחת השאלות הייתה, אני לא יודע אם אתה זוכר, מה המגדר שלך? איך אתה זכר? אתה נקבה? או אדר, ככה זה התחיל בפייסבוק. ומה קרה? הרבה אנשים התלוננו. אמרו, מה זה אדר בעצם? צריך לפרט מה זה אדר. ואז פייסבוק עברה איזשהו תהליך, והם הגדירו למעשה מה זה האדר הזה, ואתה יודע, אתה רוצה לנחש כמה מגדרים יש חוץ מזכר ונקבה,
מגדרים שהפייסבוק
מגדרים, הגדיר מגדרים למעשה? מגדרים מיניים שהפייסבוק הגדיר בעקבות בקשות של המשתמשים.
אני יכול לחשוב על ארבעה.
57.
מה?
57. אני אקריא לך חלק. אני, להגיד לך את האמת, אני לא מודע, אני לא יודע איך אומרים את זה בכלל בעברית. אנדרוג'ינס, בי ג'נדר, סיס, סיס ג'נדר, סיס פימל, סיס מל.
מה זה סיס?
CIS, אין לי מושג. זה ההגדרה של פייסבוק.
CIS מייל?
כן.
אה,
מייל.
חייבים להבין מה זה.
חכה, יש עוד כל כך הרבה. ג'נדר פלואיד, אינטרסקס, מייל טו פימל, MTF, עד תשאל 57, שיהיה לנו בהצלחה. העיקר שכולם מרוצים ואף אחד לא מרגיש שהוא נעלב. זהו.
מהמם. The more the merrier, כמו שאומרים. אני הבאתי, לא יודע אם זה סיפור, אלא פשוט נתון, שקצת חמק דווקא לתקשורת מתחת לרדאר, הופיע פה ושם, לא משהו משעשע, אלא משהו שאני חושב שצריך לשים לב אליו, ואולי להתחיל לדאוג ממנו ולחשוב שוב מה עושים, וזה נתון המשכנתאות של החודש האחרון, שחזר לעלות, אנחנו רואים את הציבור שוב פעם נוהר ולוקח עוד ועוד משכנתאות. זה נובע בעיקר מירידה בריבית על משכנתאות, שהירידה הזו נובעת מההבנה שבנק ישראל לא הולך לעלות הריבית עוד הרבה הרבה זמן, והירידה בריבית הארוכה פה בישראל, וכמובן הבחירות, וההבנה שמחיר למשתכן כנראה לא תמשיך, אז כל הזוגות הצעירים האלה שחיכו לעוד הגרלה ולעוד הגרלה, ואולי יעשו הגרלה באזור שאני רוצה, הזוגות האלה מבינים שעוד פעם, השוק חוזר להיות שוק ללא התערבות ממשלתית, והתחילו לנהור לשוב לקנות דירות.
וזה אומר שהמחירים?
והמחירים חזרו לעלות. לא, לא אמור להפתיע אף אחד. אני חושב שתקום לנו ממשלה, שוב פעם תנסו לטפל בבעיית הדיור. התפיסה, כמו שאמרנו קודם, לפעמים אנחנו גורמים לדברים להישמע מורכבים, אני חושב שהדברים הם מאוד 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 פשוטים, אבל מסובכים. הדבר הפשוט הוא שעד שלא יגדילו פה את ההיצע, זאת אומרת, תבנו מעל 55,000 יחידות דיור בשנה, למשך כמה שנים, לא נוכל לראות שינוי כיוון אמיתי במחירי הדירות בישראל, כי פשוט נוספים כל הזמן משקי בית, צריך לבנות להם דירות. אז זה נשמע פשוט, זה מסובך, כי מאוד מסובך לבנות כזאת כמות בישראל, יש המון מגבלות, בירוקרטיות, כוח אדם, אשראי, הקבלנים לא ממהרים, אלף ואחד דברים, והממשלות עד היום לא הצליחו לדלג מעל כל המכשולים האלו ולייצר קצב התחלות בנייה יותר מהיר. נחכה ונראה, אולי בממשלה הבאה.
אתה יודע מה הבעיה שאני רואה בזה? אני רואה שהמערכת בחירות הזאת, אומנם יש עוד איזה חודש ומשהו, אבל ויכול להיות שאני אתבדה, אבל אף אחד לא מדבר על זה. זאת אומרת, פעם היה שר פעם, לפני מערכת, שתי מערכות בחירות, בא שר אוצר וחרת על הדגל שלו, אני אוריד את המחירים.
זה היה
הנושא. וגם לפני. היום כלום, אף אחד לא מדבר.
לא מדברים על יוקר המחיה, שהיה הנושא בשתי הממשלות האחרונות, הסיפור הגדול, הדגל. זה אחת הסיבות, דרך אגב, שאני חושב שאנחנו נראה פה את האינפלציה כן קצת עולה בשנים הקרובות, כי אם נושא יוקר המחיה כבר הופך להיות משני, והממשלות פחות מתעסקות בזה, אז החברות מרגישות יותר בנוח לעלות מחירים, כי כן. פתאום לא יחתכו אותם ולא יהיה דיונים ולא יהיה ועדות חקירה. והיה לנו סיפורים לפני פחות משנה, אם אני נוטה, הייתה חברת מזון שרצה לעלות מחירים, ושר האוצר מהר מהר קרא אותם לסדר ועשה להם פגישה ושכנע אותם. זה לא, כנראה לא יהיו הדברים האלה, גם צריך לזכור, עם הגירעון של היום יהיה יותר קשה לשכנע, אי אפשר לתת סוכריות לחברות הגדולות כדי שלא יעלו מחירים, ולכן אני חושב שאנחנו נראה את האינפלציה בישראל לאט לאט חוזרת לכיוון מרכז היעד, לכיוון השני אחוזים, אחרי הרבה שנים של אינפלציה נמוכה, בחסות ממשלתית.
אוקיי, 100%. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.